טוב, יעקב אבינו חוזר לחברון, שזה שייך כעת. טוב, אני אתחיל. סדר וישלח יעקב מלאכים. נכתבה את פרשה הזו להודיע כי הציל הקדוש ברוך הוא את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו. וישלח מלאך ויצילהו. תמצית כל הפרשה. שהשם מציל את יעקב מיד חזק ממנו, ומציל אותו על ידי מלאך, שליחות אלוקית. וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכולתו. למרות שהשם הבטיח שיציל, יעקב אבינו גם השתדל בעצמו. יש בה עוד רמז לדורות, כי כל אשר הרע לאבינו עם עשיו אחיו, יהרע לנו תמיד עם בני עשיו. וראוי לנו לאחוז בדרכו של צדיק, שנזמין עצמנו לשלושת הדברים שהזמינו את עצמו, לתפילה ולדורון ולהצלה כדרך מלחמה, לברוח ולהינצל. וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אז... כן.
זה לא תמיה לרשעים, דורון לרשעים. דורון לרשעים זה לא
תמיה. אם אנחנו יודעים שיש סכנה גדולה ועל ידי הדורון אנחנו נציל נפשות, אז כן, אם הדורון הוא כמו שבני עמון רצו לשים חרפה על ישראל, אז זה לא. אם זה לפצות אותם כמו שאברהם אבינו שנותן לבני הפלגשים מתנות כדי שיצאו מהארץ, זה רע.
אני
חושב
שהדורון
מבדיל
את
הדבר
שצריך לעשות בשביל להציל את
יעקב,
אבל הוא לא רוצה.
אם אתה רק נותן ולא מקבל כלום, זה טעות. הדורון הוא כדי שהם יצאו מהארץ.
אני
הכל
לא
ביקש
כלום.
אני לא ביקש כלום. הדורון
שלו לא היה כדי
שיצא להתקין. עשיו בא להילחם. והוא טבע את הברכה. על ידי הדורון, כשהוא לא יילחם, אז הוא יודע על הפרעה.
מבטא הברכה בקבלת הדורון?
אנחנו רואים שעשיו כשהוא מדבר עם יעקב, אז הוא אומר, יהי לך אשר לך. מה שכותב כאן, הודה לו על הברכות.
כשסיפר בפרדות הקודמות, שקודם כל הוא הציל את אברהם מאבי מלך, עזר ליצחק, פה כאילו יעקב מתמודד לבד מול עשיו, כאילו לא רואים איזושהי עזרה אלוקית.
מה כותב כאן הרמב"ן? שהשם שולח מלאך ומציל אותו. זה לא כתוב בפרשה הזאת. הרמב"ן אומר שזה הפרשה הזאת, שהשם שולח מלאך ומציל אותו. משמע שבגלוי זה נראה כאילו שההצלה הייתה על ידי יעקב, אבל בעצם הייתה כאן הצלה מלמעלה. לדוגמה, אנחנו רואים בהמשך, במלחמה עם שכם, כן, שכתוב שהם ניצלו. אבל בפרשת ויחי כתוב אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, שיעקב גם נלחם. ואיך הייתה המלחמה ואיך הם ניצלו אנחנו לא יודעים, אבל הייתה כאן הצלה. יעקב עבר את כל המכשולים האלה והגיע בשלום.
כן. הוא כותב כדרך מלחמה לברוח ולהינצל. ככה עושים מלחמה, לברוח, וזה המלחמה של הרמב"ן.
חיכיתי לשאלה הזאת, חשבתי שנתנאל ישאל אותה. כאן יעקב, שהוא לא הביך את עצמו, אז הרמב"ן מפרש, לא כמו רש"י, שהוא אומר, אם יבוא עשיו אל מחנה אחת ויקהו והיה מחנה נשאר לפלטה בעל כורחו של עשיו, שהוא ילחם איתו ולא ייתן לו. ורש"י מפרש גם בעירה יעקב ויצר לו, שהוא גם לא רצה להרוג. זאת אומרת שהוא הביא בחשבון שיצטרך להרוג את עשיו, לא רק לברוק. והרמב"ן מבאר לפי הפשט של הכתובים, שנראה שיעקב היה באווירה של פחד. לא באווירה של מלחמה.
זה
חלב ראוי לנו לאחוז בדרכו של צדיק. זה היה דרכה לדורות של הרמב״ן, שלא היה לו את הכוח, אבל אולי לנו יש כוח. הרמב״ן מדבר על הדורות של הגלות, שלא נמצאים בארץ. אל עשיו אחיו ארץ השעיר. בעבור היות נגב ארץ ישראל, על יד אדום, ואביו יושב בארץ הנגב, יש לו לעבור דרך אדום או קרוב משם. למה יעקב צריך לעבור קודם דרך אדום? למה הוא ישלח עשיו אחיו ארץ השעיר שדה אדום? לכאורה עשיו נמצא בארץ ישראל, עשיו נמצא אצל האבא. הוא לא שמענו שהוא עזב את הארץ. רק בסוף הפרשה כתוב שהוא החליט ללכת לאדום. אז הוא אומר הרמב״ן שיכול להיות שיעקב אבינו רצה ללכת בעבר הירדן מזרח, המזרחית, דרומה, ומשם לחצות את הגבול המדיני או האחר, ולהיכנס לארץ ישראל מצד דרום, להיפגש בחברון עם אביו. על כן פחד, מה?
פרשה
קודם לא כתוב ככה, בגלעד, איזה גלעד במחנה עם החצה והצפנת. איפה כתוב שהוא חצה? הרמב"ן מפרש שהוא התכוון ממחניים ללכת דרומה.
ואיפה זה מעבר יבוק?
מעבר יבוק כנראה שזה היה הרמוך של היום. ליד עמון. לא כתוב אצל יפתח, לא עבר נחל יבוק ואז הלך להילחם. יש כאן תנ"ך. ויאמר מלך בני עמון אל מלכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי ועלתו ממצרים מארנון ועד היבוק ועד הירדן. אלה שני נהרות בדרום עבר הירדן המזרחי.
כן?
מה?
פסוק האחרון שזה מעצה, גם
אמרנו
שהוא דרומית מזרחית לארץ ישראל.
על היבוק.
על היבוק.
על כן פחד אולי ישמע עשיו והקדים לשלוח לו מלאכים לארצו. כבר תפסו החכמים על זה, אמרו בבראשית רבה מחזיק באוזני כלב, אמר לו הקדוש ברוך הוא לדרכו היה מהלך והיית משלח אצלו ואומר לו כה אמר עבדך יעקב. ועל דעתי גם זה ירמוז דרך של הרמב"ן שכל מה שקורה עם עם ישראל זה התפתחות של השורשים שהתחילו בזמן האבות. לכן הוא אומר שמה שקרה כאן עם יעקב זה מלמד על מה שקרה איתנו בהמשך. כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום, כי מלכי בית שני באו בברית עם הרומיים ומהם שבאו ברומא, והיא הייתה סיבת נפילתם בידם. וזה מוזכר בדברי רבותינו מפורסם בספרים. כלומר, לסדר הסכמים עם הגויים, זה יכול אחר כך להפיל אותם. זה מה שהוא כותב כאן, שמלכי בית שני, החשמונאים, שהם באו בברית עם הרומיים, זה לא ברור האם הכוונה כאן לאורקנוס, הבן של שלום ציון המלכה ויאנה המלך, שהוא היה מלך, שהוא בא בברית עם הרומאים, או שהכוונה היא כבר ל... חשמונאים הראשונים. יהודה המכבי שלח ועשה הסכם עם הרומאים כדי שיעזרו לו נגד היוונים. הוא קראת איתם ברית שאם היוונים יתקפו אותנו, הרומאים יעזרו לנו, ואם לרומאים תהיה מלחמה, אנחנו נשלח צבא לעזור להם. כן? אז ההסכם הזה היה מיותר. השם נתן לו ניצחונות ליהודה המכבי עד אז, שמה הוא צריך לעשות הסכם. כן? ידוע, יש הסכם שהוא שלח משלחת לסנאט הרומאי, והסנאט הרומאי יחזיר לו. הגמרא בעבודה זרה מביאה ש-26 שנים היו ברית בינינו לבין הרומאים, בזמן החשמונאים, ואחר כך הרומאים הפרו את הברית. אז לא ברור מה בדיוק הלוח זמנים כאן, האם זה מתחיל מיהודה המכבי, או שזה המלכים שאחר כך יהודה המכבי עוד לא היה מלך. אבל הוא היה שליט, אז אולי גם לא קוראים מלכי בית חשמונאי. כן, אבל האחרונים ודאי שכרתו בריתות. הורקנוס, בזמן של הורקנוס, כשהייתה לו מלחמה כנגד אריסטובולוס אחיו, הייתה מלחמת אחים, ופומפאוס היה בדמשק, אז הם שלחו שליחים וביקשו מפומפאוס שהוא יחליט למי מגיע ארץ ישראל. לאיזה אחד מהאחים. הם נתנו לגויים להחליט מה יקרה כאן בארץ. וזה היה חמור מאוד. כן, עוד לפני זה היו כמה הזדמנויות שיהודים קראו לעזרה לגויים נגד יהודים אחרים. כן, כך היה עם עשה שקרא למלך ארם, ובא הנביא והוכיח אותו. אתה לא סומך על השם, אתה קורא לגויים שיעזרו לך. ‫היו עוד הזדמנויות כאלה. ‫אחז קרא למלך אשור ‫להילחם בישראל. ‫גם כאן, בבית שני, ‫היו כמה תופעות כאלה. ‫עוד לפני הורקנוס ואריסטובולוס, ‫בזמן שנלחמו עם אלכסנדר ינאי. ‫כשהיה בבית המקדש, ‫הוא ניסח את המים על הרגליים, ‫להראות שהוא לא מעמיד בניסוך המים. ‫כתוב שזרקו עליו את רוגים ואבנים, ‫ונפגע במזבח, ‫ואחר כך כתוב שהוא הרג ‫את כל חכמי ישראל. ‫אז מההיסטוריה ידוע ‫שהם שלחו למלך סוריה ‫לבקש ממנו עזרה. ‫אז באו הצבא היווני לארץ ישראל ‫בהזמנה של חכמי ישראל. והיו כמה שנים מלחמות בארץ, ואז הם התחרטו. הם סילקו את הצבא הסורי, אמרו לו שהם מסתדרים בלעדם, ואז אלכסנדר הרג את החכמים, וחלק מהם ברחו למצרים. אז היו כמה פעמים שישראל ביקשו עזרה במלחמות פנימיות ביניהם, ביקשו עזרה מהגויים, וזה כתוב ירמיהו, ואת שמת אותם אלופים לראשך. שאתם הזמנתם את הגויים, כיבדתם אותם מאוד, ואחר כך זה, הם הרימו ראש.
מה?
כן.
הכוונה של הרמב"ם פה, שכל, בכל הדורות שזה קרה, בעצם זה מתחיל בגלל מה
שיעקב עשה. הוא אומר שזה, יעקב אבינו הניח את השורש לזה. ללכת לבקש הסכמים מהגויים. אם השם יבטיח לו שהוא ישמור עליו, לא צריך לפחות. יבוא עשיו, בשעת מעשה נטפל בזה. וחכמים היו בביקורת. הוא הזכיר כאן. תפסו החכמים על זה. אמרו בראשית רבה, מחזיק באוזני כלב. כמו שמישהו שרואה כלב רץ, הוא הולך תופס לו את האוזניים. ‫מה אתה מתעסק איתו? ‫תן לו לרוץ, הוא ילך. ‫יש עוד ביקורת על יעקב אבינו ‫בכל מחזה הסולם. ‫ביקורת של חז"ל. ‫כתוב שם, ‫ולא האמינו בנפלאותיו, ‫ואמרו בו... ‫מה? ‫לא, לא, לא על הים. עוד רגע. כי לא האמינו באלוהים ולא בטחו בישועתו. אז אומרים שזה נאמר על יעקב אבינו. כשהוא ראה את הסולם, אז הוא ראה את המלאכים של הגויים, המלאכים עולים ועודים, ושאמר לו, תעלה גם אתה. ואז הוא ראה שהם כל מלכות עולה ואחר כך יש לה ירידה. אז הוא אמר, אולי גם אני אעלה ואחר כך תהיה לי ירידה. כתוב, ולא האמין ולא עלה. אמר עליו רבי מאיר את הדבר הזה, כי לא האמינו באלוקים ולא בטחו בישועתו. שיעקב אבינו, המידה שלו, ומבארים את זה, שזה היה מתוך הענווה הגדולה של גדולי ישראל, פרט הצדיקים, שהם חושבו שהם לא ראויים. כמו שהגמרא אומרת, וירא יעקב, למה? שמא יגרום החטא. וחז"ל אמרו שזה לא בסדר. גם לפחות מחטאים ועוונות זה לא בסדר. ללכת להתעסק עם גויים לא צריך בכוונה. אבל להגן על עצמנו ולשמור על עצמנו בלי שהגויים מתעסקים איתנו ולפחות אולי יקרה משהו, כותבים פרשים שזה לא בסדר. לא צריך לפחוד מגויים.
אבל איך חז"ל יכולים להגיד ליעקב, מה בסדר ומה לא בסדר? זה
עבוד. כל מה שחז"ל אמרו, הכל קיבלו במסורת, ברוח הקודש, איש מפי איש, עד משה רבנו. כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, ציווה אותם שאמרו לאדוני לעשיו, אנחנו שלו, או שלוחים אליו. ולומר לו, כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי, ודומה לו בפרשת למי אתה, או שקראו יעקב בפניהם אדוני עשיו, ועזירם שלא יזכירו, אפילו שלא בפניו, רק דרך כבוד. לראותם, כי אדונם קורא אותו אדוני. ודע, כי הכבוד הזה שהיה יעקב עושה לאחיו בפחדתו, למור אדוני ועבדך, בעבור כי המנהג בצעיר לתת מעלה וכבוד אל הבכור כאילו אביו. כאשר רמזה לנו גם התורה לרבות אחיך הגדול. והנה יעקב לקח בכורתו ואת ברכתו ועשיו סותם אותו עליהם. מתי אמראה לו כאילו אין המכירה היא אצלו כלום, והוא נוהג בו כבכור ואב להוציא את המסתמה בליבו. גם על זה, אתם יודעים שחז"ל אומרים, שעל כל פעם שהוא אמר לו עבדך יעקב, כן הוא נענש את זה. בגלל זה היו שמונה מלאכים לאדום לפני ישראל, בגלל כל פעם שהוא הזכיר את המילה עבדך. החז"ל מזהירים גם לא להתרפס לפני הגויים. ויש לך, אבל רואים שזה מהלך כללי שהיה אצל יעקב אבינו, כן, לא מאמין בעצמו, ומתוך זה הוא חושש, הוא רוצה הכל בדרכים של שלום, בדרכים של פיצויים, כבוד לגויים, וזה לא הסתכלות של החז"ל.
בהתחלה
שהדרך של יעקב ככה צריך לעשות. ועכשיו
כל הדרך הוא מבקר אותו על זה. כאילו ככה זה
יצא.
התחלה אמרו שככה זה הדרך,
ואחר כך אמרו שכל הדרך היא לא. הדרך הזאת לנו בגלות. ואולי הדרך הזאת לנו, אחרי שכבר יעקב עשה את הדבר הזה, אז אין לנו ברירה. אבל לכתחילה זה לא היה בסדר. אחרי שהשם הבטיח לו, זה לא היה בסדר לפתור. וישלחה להגיד לאדוני, והודיע שאני בא אליך למצוא חן בעיניך, שאני שלם עמך, מבקש אהבתך, לשון רש"י. רצה לומר שאינו מוסב למעלה, אבל יאמר וישלחה להגיד לאדוני, כי אני בא למצוא חן בעיניך ולעשות ככל אשר יצווה אדוני. כי יותר נכון שיוסב למעלה. וישלחה להגיד לאדוני, שיש לי עושר ונכסים וכבוד לעשות בו חפצך ורצונך. ירמוז ששלם לו דורון מהם, או שיקחו משלום מה שיכול. וכן אמר מלך כל המחנה הזה אשר פגשתי, ויאמר למצוא חן בעיני אדוני. כלומר, המחלוקת בין רש"י לרמב"ן, על מה לפרש והשלחה להגיד לאדוני. האם על זה שהוא נותן לו את כל הדורנות, או על זה שהוא בא לדבר איתו בשלום. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, השלוחים האלה עשו שליחותם, אבל לא סיפר הכתוב זה, כי אין צורך. ותם וגם הולך לקראתך. כלומר, הוא לא סיפר שהם אמרו את זה לעשיו, באנו אל אחיך, כן. וגם הולך לקראתך, למור, כאשר אתה הולך לקראתו, כן, הוא הולך לקראתך, ומהר תיפגשו זה, זה בזה. כן? זה לא שרק אתה הולך בו במקום, הפגישה תהיה מהירה יותר ממה שאתה חושב. ויראה יעקב מאוד, בעבור שאמרו לו כי יצא עשיו מעירו והוא בא לקראת יעקב, ועוד שלקח עמו אנשים רבים 400. היה ירא לנפשו מאוד, כי אמר לא לקח כל אלה, רק להילחם בי. ואני רואה בעיניי בעניין הזה, כי עשיו לא קיבל השלוחים כהוגן ולא השגיח עליהם. ואולי לא היו לפניו, כי לא נתן רשות שיבואו לפניו וידברו עמו כלל. רמב"ן קודם הזכיר שהתורה לא מספרת מה קרה כשהשליחים נפגשו עם עשיו. וכאן הוא אומר, יכול להיות שהתורה לא מספרת כי הם לא נפגשו. כי עשיו לא רצה לראות אותם. הוא שמע שהם שליחים של יעקב, לא רוצה לדבר איתם עכשיו. כי היה כתוב מספר ששאל להם מה שלום אחי, מה עניינו, ענייני ביתו ובניו. אם עשיו היה מתעניין בשלומו של יעקב, לא ראה אותו 22 שנה. שאול, מה קורה איתו? וקראו לו בשלומה, ואמרו לו כי אני הולך, וקראו לו בשלומה, ואמרו לו כי אני הולך לקראתו, לראותו, והם היו מגידים כן ליעקב, וכתוב, לא סיפר שאמרו השליחים דבר בשם עשיו. אם עשיו היה עונה משהו, אז הם אומרים, כך אמר עשיו להגיד לך. אבל עברתו שמורה בליבו, ולעשות לו רעה, היה הולך לחיל הזה. הוא לא ענה להם, לא התייחס עליהם, והוא ממשיך ללכת עם כל הגדוד שלו, ומזה הבינו שהוא עם כוונות רעות. והנה השלוחים חקרו במחנה, וידעו כי הוא הולך לקראת יעקב. וזהו טעם, וגם כי אמרו בנו אל אחיך אל עשיו, ולא ענה אותנו דבר, ולא שלח לך דבר שלום. וגם הולך לקראתך בזרוע וחיל. ולכך הוסיף לו פחד על פחדו, ויראה יעקב מאוד ויצר. כך אמרו אבותינו, כי השלוחים הכירו בו שנאה. אמרו בנו אל אחיך אל עשיו, אתה נוהג בו כאח, והוא נוהג עמך כעשיו. אבל בסוף, כן, אז מה קרה בסוף שעשיו שינה את דעתו? כאשר הכבוד הגדול הזה, הגדול שעשה לו יעקב, אשר הפיל עצמו לפניו, שהשתחווה ארצה 7 פעמים מרחוק עד גשתו אליו, נחמרו החמם, וחשב כי הוא מודה בבחירתו, בבחירתו אולי, הוא כתוב ביוד.
לא, כתוב ביוד, זה לא כתוב בחירתו.
לבב? זה כתוב ביוד. מה?
זה לא כתוב ביוד. בבב? זה אותו צה.
כן, זה צריך להיות ביוד.
אתה עם הכתוב ביוד?
אשר פירשתי והתנחם בזה כי הלבבות לשם המה לכל אשר יחפוץ יתה אותם. כן, אז כאן כותב הרמב"ן שבעצם השם שינה את המחשבות של הלב של עשיו. זה לא שעשיו, כמו שאולי בהתחלה אפשר לחשוב שהוא יתרגך, זה לא זה, אלא השם נתן בליבו מחשבות טובות.
זה לא תנועה של הרמב"ן.
נכון. יעקב עשה כל דרך להפסיק את השנאה של עשיו. הוא ידע שעשיו שונא אותו מאוד. הוא חיפש כל דרך. הזוהר באמת שואל איך הוא השתחווה לעשיו, הרי עשיו כמו עבודה זרה. אפשר שיעקב אבינו השתחווה אליו. אז הזוהר אומר שהוא השתחווה לשם, ועשיו חשב שהוא השתחווה לו. אבל הוא התכוון להשתחוות רק לשם, לא לעשיו.
נכון,
מה?
עכשיו יש שבעצם דין יהרג בו יבול. עכשיו מישהו בא אומר לי, שאתה חווה, שאתה עכשיו, שרשרת, כל כך הוא רוצה שאתה חווה. אז אני אומר, שאתה חווה להשם, אני מצליח את עצמי.
ברגע שההשתחווה היא לעבודה זרה, בצורה ברורה, זה פשוט שזה אסור. עשיו לא ביקש להשתחוות ולא גזר עליו שמד. יעקב אבינו השתחווה מעצמו. אז על זה הזוהר שואל, איך הוא משתחווה לעשיו? עשיו הוא כולו טומאה, כולו רשע, כולו עבודה זרה. הוא אומר שהוא התכוון להשתחוות קשה. אבל אם עשיו היה דורש ממנו להשתחוות, יכול להיות שהוא היה עומד ולא משתחווה. והיה המחנה הנשאר לפלטה. על דרך הפשט אמר זה באולי. שאולי לפחות מחנה אחד נשאר. כי אמר אולי ינצל המחנה אחד. כי בהקוטו האחד יברחו האחרים. אולי כשהוא יקה מחנה אחד הוא יתעסק עם המחנה אחד, המחנה השני יבוא. או תשוב חמתו, או תבוא להם הצלם את השם. וכן אמרו בבראשית רבה, לימדתך תורה דרך ארץ, לא יניח אדם כל ממונו בזווית אחת. ורשי כתב, היה המחנה הנשאר לי. מה?
שלא יניח אדם כל
ממונו. לא יניח אדם. ורשי כתב, היה המחנה הנשאר לפלטה, על כורחו, כי אלחם עמו. התקין עצמו לשלושה דברים, לתפילה ולדורון ולמלחמה. כן, אז הוא מביא את פירוש רשי שהוא לא חשב בדרך של המלטה, בריחה, אלא מלחמה. וראיתי במדרש מה עשה, זיינה מבפנים ולבישם בגדים לבנים מבחוץ. הוא נתן ליעקב אבינו לכל האנשים שלו נשק, אבל מבחוץ היו בגדי חג. והתקין עצמו לשלושה דברים וכן עיקר. והכוונה בזה, כי יעקב יודע שאין זרעו כולו נופל ביד עשיו. אם כן, ינצל המחנה האחד על כל פנים. כן, אז גם כאן, הרמב"ן, למרות שאמר קודם שאולי יתכוון לברוח, הוא קצת חוזר בו, ואומר שיעקב ידע שהוא ינצל. וגם זה ירמוז שלא יגזרו עלינו בני עשיו למחות את שמנו, אבל יעשו רעות עם קצתנו בקצת הארצות שלהם. לפי דרכו שהוא לומד כל מה שקרה שם על הדורות הבאים, אז כמו שכאן והיה המחנה הנשאר לפלטה, שבני עשיו, האדומים, הנוצרים שהם מיוחסים לעשיו, כן, בחלק מהארצות הם יגזרו גזרות קשות על יהודים, והארצות אחרות של הנוצרים יניחו ליהודים. כמו שבכל ימי הביניים. כן? היו זמנים שבגרמניה היו פרעות ופוגרומי וגזרות קשות, באותו זמן בספרד היה בסדר. כשבספרד היה קשה, אז בפולין היה בסדר. ככה אף פעם לא היה מצב שבכל הארצות בו זמנית רדפו את ישראל. מלך אחד מהם גוזר בארצו על ממוננו, על גופנו, ומלך אחר מרחם במקומו ומציל הפלטים. כך אמרו בבראשית רבה, אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויקראו, אלו אחינו שבדרום. והיה המחנה הנשאר לפלטה, אלו אחינו שבגולה. כלומר, בזמן מרד בר כוכבא, שהגויים הרסו את ארץ ישראל וניסו להשמיד את כל הגויים שבארץ, ואז היהודים בגולה, סתם גולה זה בבל, היהודים שבבל ניצלו. ראו כי גם לדורות תרמוז זאת הפרשה. אז הנה הרמב"ן מביא ראיה שגם חז"ל הבינו שלומדים מכאן לדורות, וזה לא רק על אותה שעה. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. יש מצבים שחוזרים על עצמם ויש אחר כך, אחרית הימים אנחנו יודעים שאנחנו ניגאל ועלו מושים בארצינו לשפוט את הרסיו ותעל השם המלוכה, אנחנו יודעים שזה ייגמר, זה לא יישאר ככה, אבל יש דברים שיחזרו. כמו שאמר הרמב"ן, שאברהם ירד למצרים לפני הרעב, אז זה רמז שאחר כך בימי יעקב אבינו הבנים ירדו מפני הרעב. וכמו שהוא עלה, אחר כך גם ישראל יצאו ממצרים.
אפשר להגיד אולי, זה נראה כאילו גם בסיפור הזה עם עשיו וגם עם שכם, כל הסיפור זה נראה כאילו יעקב אולי במצב, אולי להגדיר את זה שהוא באיזה מצב של אולי בחינה של גלות, שהוא עדיין לא יציב, ואז ממילא הוא, כי אנחנו, לא יודע, אני יותר הזדהיתי עם שמעון ולוי ועם מלחימה, אולי כי אנחנו פה היום יותר ככה אמיצים, אולי לפני 200 שנה היהודים היו מסתכלים ואומרים יעקב אבינו צודק, שמעון ולוי באמת עשו דברים חמורים, אבל זה אולי, זה, יעקב אבינו הרגיש ביחסית במצב גלות, כי עדיין לא, לא מבוסס, לא... אנחנו באמת לא יודעים איך להתייחס לזה, משימון ולוי, זה נראה, התעסקו עם עם ישראל, קיבלו בראש, אפשר, מי שנוגע בנו, הוא יקבל את זה.
הם הביאו בחשבון את המלחמה עם שכם, אבל יעקב ידע שיש עוד עמים בארץ, וכל העמים יתמכו בשכם, לא בו. ואז יהיה לו חיים של מלחמה, כל החיים שלו בארץ ישראל, הוא רוצה להישאר בארץ ישראל. כאן נצטרך ללחם עם כל העמים, זה לא רק עם שכם. כמו שכעת, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו נעניש את הפלסטינאים בעונשים מאוד מאוד קשים. אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל תמיד מביאים בחשבון מה זה יעשה לכל המדינות הערביות. אחר כך זה יכול להכניס אותנו להמון מלחמות. תמיד עושים את שני החשבונות ביחד. יש כאלה שעושים רק את החשבון, כאן במקום הזה פגעו בנו, אנחנו נפגע בהם. צריך תמיד לראות מה יקרה הלאה.
אבל יש מקום גם היום לחשוב על זה, אנחנו אומרים, לא להיות קיצוניים, אלא... כי לפעמים אנחנו רואים שיותר מדי חושבים על מה יגיד העולם, ומה תגיד אמריקה, ומה תגיד זה.
זה לא פשוט. אלה הכרעות לא פשוטות. אחרי מלחמת סיני, לפני מלחמת ששת הימים, היינו בסיני, כבשנו את סיני, ודרשו מאיתנו במועצת הביטחון לפנות את זה. ולא הסכמנו. ואז היה גומולקה ברוסיה, בולגני, והוא שלח התראה והודיע גם לאמריקה שהוא מתכונן להפציץ את ישראל עם טילים ואולי גם טילים אטומיים אם לא ייסוגו מסיני. ואז הבנו שזה לא כל כך פשוט. ישראל פנו לאמריקה לשאול מה דעתה, ואמריקה אמרה שהיא דרשה מאיתנו גם לסגת. ואז בן גוריון החליט לסגת. יכול להיות שהיה צריך אולי להתמקח, לדרוש פירוש של סיני, אולי להשאיר את חלק וחלק בידינו. אבל זה לא פשוט. תמיד כשאתה מגיע להכרעות ואתה מביא בחשבון, מה קורה גם בעולם? יש עוד מדינות בעולם, אבל לא לבד. לפעמים יכול להיות שיש מדינות שהן רק צועקות, אבל הן לא יעשו שום דבר. הן לא יתערבו ולא אוכלו. אבל לא תמיד זה בטוח.
זה לא פשוט שעשה משהו שמתייחל בארץ? בגלל שהרוסים לא רוצים, אנחנו מסתכלים. אם הרוסים יימו, כנראה שהשם לא רוצה.
שם היה מדובר על סיני. לא יודע כמה צריך להילחם על סיני. אם רוסיה הייתה מכריזה מלחמה, באמת היינו יוצאים למלחמה על רוסיה?
מי זה
להשבת? השאלה אם
אנחנו עושים חשבונות כאלה, חשבונות... מה קרים ברוך הוא רוצה? אנחנו מאמינים בשביל. אני חושב שהשם רוצה, אבל הוא מצליח. לא יודע שאני מייקום עליהם.
יש כאלה שאומרים שצריך לדעת באיזה מצב רוחני אנחנו, אם מגיע לנו עזרה או לא. יש אומרים שזאת הייתה הטעות של יאשיהו מלך יהודה, שיצא להילחם במצרים. הוא חשב שכתוב בתורה, חרב לא תעבור בארצכם. צבא של מצרים רוצה לעבור בארץ ישראל, הוא לא ייתן לו. הוא יצא למלחמה והוא נהרג. וזה הביא אחר כך את כל החורבן של הארץ. וחז"ל אומרים שיאשיהו לא ידע שהדור שלו לא ראוי לניסים, שהם היו עדיין אחרי העבודה זרה של מנשה מלך יהודה. אז יש כאן הכרעות לא פשוטות, וזה... אז אם מדובר על ארץ ישראל, אם מדובר על מקומות שאנחנו יושבים והצדק שלנו מאוד ברור, אז כאן אפשר יותר. כי מלך מצרים, אם הוא היה בא להילחם עם ארץ יהודה, יכול להיות שהיה צריך להילחם, ובזה השם היה מציל אותו. אבל מלך מצרים הלך להילחם עם בבל. ויושיהו דרש, אתה אפילו לא תעבור. הוא ענה לו, אני לא בא להילחם איתך. אני הולך להילחם עם מלך בבל. הוא אמר לו, אתה לא תעבור בארץ, והוא יצא לקראתו למלחמה. יכול להיות שבצורה כזאת, שזה לא ממש פגיעה במצוות של התורה, אולי כאן לא זוכים לסייעת הדשמיא, אלא אם כן אנחנו צדיקים גדולים. יכול להיות שיש לחלק בין שאומרים לנו לפנות יישובים בארץ, שעל זה צריך להילחם, מזה לא צריך להוריד ראש, לבין כשאומרים לנו אנחנו רוצים להילחם עם סוריה ועיראק, אל תתערבו. אנחנו אומרים, אנחנו נתערב. אנחנו נגיד לכם מה לעשות. אולי פה לא. הגנה על מה שיש לנו ועל מה ששייך לנו, כן. אבל מעבר לזה, לא. אם זה היה בזמן דוד המלך, שהדור היה צדיק, אז דוד המלך כתוב בלכתו להציל ידו בנהר פרט. הוא הלך להתערב במה שקורה בנהר פרט. הוא ידע שהוא יצליח. ידע שהשם איתו, מה שהוא יעשה. לא היה מצב שדוד המלך נלחם והוא מפסיד. איזה קרב? שום דבר כזה לא היה. כי היה אצלו דור צדיק, והוא היה בעצמו צדיק גדול. הוא יודע שמשהו היה... כן, אבל דורות אחרים הם לא כאלה. אז צריך לשמור על הגבולות, לדעת ש... יש דברים שאנחנו יוצאים למלחמה כדי להגן על עצמנו ולא נוותר עליהם. יש דברים שאנחנו לא ניכנס לסיכונים מתוך הבטחה שהשם יעזור לנו בכל מקרה. אם אנחנו לא מספיק צדיקים, לא בטוח שהשם יעזור לנו. אם נכנסנו לדבר שלפי השכל האנושי אנחנו לא צודקים. הוא בא לעצור את מלך מצרים, אל תעבור בארץ ישראל. והוא אומר לו, אני לא מתכונן ללחם איתך, אני רק רוצה לעבור. יש לי מלחמה עם בבל, תן לי לעבור. למה היה צריך להתעסק איתו? זו סיבה לצאת למלחמה איתו.
למה הסיני זה יותר קל?
כי סיני זה מדבר. לא יישובים. על היישובים של הארץ היה צריך להילחם יותר. על ימית, על גוש קטיף, על זה היה צריך להילחם. פה יהודים יושבים, הארץ שאנחנו נפנה אותה. זאת הארץ שלנו.
אבל כל שנה אנחנו נושב יהודים.
מה?
לאט לאט גם כל שנה נושב יהודים.
בינתיים, כל זמן שאנחנו לא יושבים, צריך לראות גם איך זה מתקבל בעיני העולם. אם אומרים לנו לפנות יישובים, כל העולם רואה שמה שאנחנו פינינו את גוש קטיף, אנחנו טיפשים ומפגרים. איזה מדינה בעולם הייתה עוקרת יישובים שלה? בשביל למצוא חן בינינו. שום מדינה לא הייתה עושה את זה. אז על דבר כזה, להגיד שאנחנו חוששים ממלחמה או דבר כזה, זה שטות וזה שום היגיון. אבל אם אתה בא לא לעקור יישובים, אלא אתה מוותר, נניח, מדבר ש כרגע העולם רואה שאנחנו כבשנו את זה במצרים. זה לא כמו יישובים שלנו שאף אחד לא רואה שכבשנו את זה. אנחנו יושבים פה, למה לא הוציא אותנו? אם תלך כעת לגרש את כל הערבים בשכם ובחברון, העולם לא יקבל את זה. אבל העולם כן יכול לקבל אם אתה מוצא משפחה של מחבלים ואתה מגרש את כל המשפחה מהארץ. זה... יהיו כמה צרכנים שיצעקו בכל מקרה, אבל רוב העולם יבין את זה. ולא, לא יגיד שזה לא בסדר.
אבל הם בחיים ויוותרו על, על מטר מהמדינה שלהם.
הערבים לא אוהבים את הארץ. זה לא בגלל אהבה של הארץ. ואלפי שנים הם לא באו להתיישב כאן ולא עשו כאן שום דבר. כעת הם רק חוששים שהתנ"ך הולך להתגשם, הבטחות של התנ"ך. עם ישראל חוזר לארץ וזה ביטול של האמונה שלהם. אז זה מלחמה דתית. ויש הרבה שמסיתים אותם כל הזמן להילחם ביהודים. כשיהודים היו באירופה. אנחנו רצינו לכבוש את פולין או משהו, למה שמו אותנו שם? להסביר את שהמלחמה כאן היא על הארץ זה לא נכון. כל זמן שאנחנו יושבים בארץ ולא מגרשים ערבים, יושבים, מיישבים הר שאף פעם לא ישבו עליו, ישבו את עמונה. בא איזה ערבי אחד ואומר שחוסיין מלך ירדן הבטיח לו את עמונה. בגלל זה בית משפט הורס את עמונה. זה משהו חולני. להרוס יישוב שלם, בגלל מה? הייתי רוצה לדעת מה השופט יגיד אם פתאום יגלו שהאדמה, שהבניין שלו נמצא שם, שייכת למישהו אחר, לא לערבי, ליהודי אחר. הוא יהיה מוכן לצאת מהדירה שלו? איזה תירוצים הוא נמצא? רק על יהודים, אפשר לגרש יהודים מפני הערבים. לכל היותר, אם אתה מאמין לו שזה שלו, תפצה אותו. יש הלכה שאם בא מישהו ובנה בית באדמה לא שלו, אז הוא צריך לפצות את בעל האדמה, לשלם לו מחיר מלא, אבל לא להרוס. למה להרוס? מה זה נותן לשני אם הרסת את הבית? הוא רוצה את הרכוש, אז תן לו כסף, זה מה שהוא רוצה. הוא רצה לגור כאן, איפה היית 20 שנה? למה לא היית כאן, לא הראית את הקצה של האח שלך פה? רק כשהיהודים נכנסו ובנו, הרי 20 שנה נזכרת שהאדמה הזאת מישהו הבטיח לך אותה. יש דברים שאפשר לראות שהצדק איתנו, אז על זה אפשר להילחם. כולם יבינו שאנחנו בסדר. אם אתה תעשה דבר שכולם לא מבינים, זה נראה לא צודק, אל תעשה את זה.
אני
יכול להבין
את הדברים שאתה אומר, אבל אני היה צדיק, והבנים שהם נלחמו על דבר צודק, על
ההפקרות
של אחותם. זו הטענה שלהם. ובכל זאת...
בוא נראה את הרמב"ן, נגיע לשם ונראה מה היה... מה הייתה דעתו של יעקב אבינו. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. נתמעטו זכויותיי על ידי חסדים ואמת שעשית עימי, לכך אני אראה שמה משהבטחתני נתקלקלתי בחטא ויגרום לי להימסר ביד עשיו לשומר השקיע. ואיננו נכון בלשון הכתוב. תגיד קטונתי מכל החסדים, שבגלל זה הוא כעת יותר קטן. ועוד כי אמר אחריכן, ואתה אמרת היטב איתי ומאך, ושמתי איזה אחר ככל הים, ומה יועיל הביטחון או אם גרם החטא אחר כך. ועוד כי יעקב הזכיר שתי הבטחות שהבטיחו הקדוש ברוך הוא בבית אל ובחרן. מה התפילה מה שנאמר לו בחרן? השם האומר אליי שוב לארצך ומולדתך ואתירה עמך. הוא אומר לשם, אתה אמרת לי לחזור לארץ. למה כעת אתה נותן לעשיו להכריע? הוא שנאמר לו בצאתו מבית לבן, שוב אל ארץ מולדתך, אל ארץ אבותיך ומולדתך ואימך. והנה אחרי כן לא התאים לו ככל החסדים, ככל האמת האלה שהתמעטו זכויותיו על ידיהם. אם זה כמו שרשי אומר, שהתמעטו הזכויות, לא מצאנו שאחרי זה, כשהוא ברח מלבן והגיע עד לגבול של ארץ ישראל, שבדרך השם עשה לו איזה ניסים גדולים. בסך הכל הוא עבר כמה ימים. לכן הוא לא מקבל שקטונתי, זה בגלל שהשם עשה איתו חסדים אז. כן.
מקשה
על חז"ל בעצם. זה נראה שהביא את זה מחז"ל.
נכון.
אז למה הוא מקשה על רש"י ולא על חז"ל?
כן,
כי חז"ל יכולים להגיד שהם יודעים שככה, ככה הייתה הכוונה של יעקב אבינו. רש"י מפרש שזה פשט הכתוב. לא נורמל, בפשט הכתוב זה לא נורמל. אבל קטונתי לומר כי קטון הוא מיותי ראוי לכל החסדים שעשה עמו. וכן מי יקום יעקב כי קטון. לא כמו שרש"י אומר בגלל שם היגרו מחט, או שם הגרה מחט, אלא שלא הייתי ראוי לזה. מיותו יכול לסבול כל הנגזר עליו. וכן אמרו בבראשית רבה קטונתי, רבי אבא אמר איני כדאי, והחסדים הם הטובות שעשה עמו בלא נדר, בלא גדר. מה כתוב אצלכם? גדר?
נדר.
אולי. והאמת הטובה אשר יבטחו ואימת לו הבטחתו, יאמר שאיננו ראוי שיבטחנו ויעשה לו אותם טובות שיבטחו בהן. לא בגלל שם היגרום אחת, שם הגרם אחת, אולי הוא קלקל, אלא שבכלל לא היה מגיע לו הבטחות כאלה, שהשם הבטיח לו, הנה אנוכי עמך, שמע אותיך, להשיב אותיך, למה זה מגיע לו? ולא לטובות אחרות רבות שעשה, ולא הבינות ידעת אונקלו שתרגם מכל חסדין ומכל תרבבן, והוא רגיל לתרגם חסד ואמת, טיבו וקשות. אז למה כאן הוא תרגם את המילה אמת, טובות? ואולי עושה חסדין, הצלתו אשר הצילו פעמים רבות מכל צרותיו, ועשה אמת כל הטוב הזה שהיה לו, כי נתן לו בנים ובנות ועושר ומכסים לכבוד. כלומר שהוא מחלק שני סוגים של חסד שהשם עשה איתו. חסדים שהציל אותו, ואמת שהוא נתן לו. אמת זה דבר של קיום. קיום זה המשפחה שלו. משפחה גדולה, בנים, בנות, נשים. והנכון בעיניי, כי החסדים הקיימים יקראו אמת. כי היא מגזרת אמנה, כתם ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם עניין קיום. כלומר, יש חסד שזה מתנה שנותנים לאדם, לא בטוח שזה ישאירו לו את זה. ויש חסד ששומרים שמה שהוא קיבל זה יישאר, זה לא ישתנה. כמו יום ולילה לא ישבות, שהשם הבטיח שהוא מקיים את העולם והעולם לא יתבטל, אפילו אם יהיו אבונות. לכן כתוב אשר נשבעתי על מנוח. כן, אשר נשבעתי על מנוח, איפה השם נשבע. וזה שהשם אמר שזה לא יתבטל, זה כמו שבוע. לחמו ניתן ממיו נאמנים. כאשר אמר, היות תהיה לי כמו אכזב, מה אם לא נאמנו? אז נאמנות זה מלשון קיום. זה לא אמת במובן הרגיל, ואז אמת במובן הרגיל זה מובן של דין ולא של חסד. כי הרי אנוכי אותו, פן יבוא ויקן אם על בנים, פרשו בו ויקני ויקה אם על בנים, וכן רבים. היה צריך להגיד, ויקה אם על בנים ולא ויקני אם על בנים. שיהיה גם זה וגם זה. ואתה אמרת היטב את טיבי מאף, אף על פי שהייתה פחדתו פן יגרום החטא, אמר עשית עמדי חסדים גדולים שלא הייתי ראוי להם. כל שכן שיש לעשות עמי חינם, החסד הזה אשר הבטחתני עליו, שתיב לי ותרבה את זרים. קודם עשית איתי חסדים בלי שהיה מגיע לי. כעת מגיע לי, כי הבטחת, צריך לקיים את זה. ואין חטאי ראוי למנוע ממני הטובה אשר הבטחתני בה. זה לא סיבה להגיד שחטאתי והשם ישנה את מה שהבטיח. כי גם את תחילה לא הייתי ראוי לה אם אבונות תשמור. ולא הבטחתני עליה בעבור מעשה, רק בחסדיך הרבים. ויש אומרים כי יעקב היה חומל על בניו על ביתו פן יקה אותם עשיו. כי לא היה יודע בהבטחת והיה זרחה כעפר הארץ. כלומר, יעקב לא דאג לעצמו, אז זהו ידע שהשם הבטיח לו שהוא יגן עליו, אבל לבנים אין הבטחה. אז אולי עשיו יבוא ויקני אם על בנים, דואג לנשים ולבנים, לא לעצמו. אם על אלה או על אחרים, כי ייתכן שימלט הוא לבדו, זה הרבה עוד זרוב, אחר כך השם ייתן לו בנים אחרים, אבל לבנים האלה אולי יהרגו על ידי עשיו. ואיננו נכון בעיניי, כי אם הייתה זאת מחשבתו, איך אמר בתפילתו, ואתה אמרת איתי הבאתי במח ושמתי את זרעך. אז הוא כן סומך על זה שהבנים האלה יישארו. ועוד כי שם נאמר לו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל, בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך. אם היו בניו נופלים בחרב אחיו, אין ההבטחה הזאת קיימת. זה לא הבטחה לאדם ש... הבנים שלו יפלו ויתנו לו בנים אחרים. ולזה ירמוז באומרו היטב היטיב עמך, וכן והיטיבה עמך, יכול זה ממה שנאמר לו, ויהיה עמך. למרות שלא מצאנו שהשם אמר לו, והיטיבה עמך, אלא ויהיה עמך. אבל הוא מבין, להיות איתו זה גם להיטיב לו. אבל הכל מיראת חטא, כי דרך הצדיקים לירא תמיד. והיה מתיירא, אולי אפילו מי שיצא משם חטא בבואו בברית עם לבן, עובד עבודה זרה ודבר אחר. שגיאות מייבים, איזה חטא יעקב היה צריך לחשוש? בעצם הברית עם לבן, אולי זה היה חטא. שהוא קרק בגלעד, גלעד.
הוא כתב שהוא כן יעקב ירא מהחטא. הוא קודם כתב שיעקב לא ירא מהחטא, זה לא קשור, הוא לא...
הוא אומר שלפי פשט הכתובים זה לא קרה, אבל הוא אומר שהנכון, הסיבה האמיתית, כנראה שזה כן.
אז
זה
מסכים
עליו. כן. כן.
אני באמת חושש שהחטא שלו זה משהו, הברית שעושה עם לבן, אז למה הוא...
למה? למה הוא עשה את הברית? למה הוא הסכים לברית עם לבן?
גם עשיו, למה קרה את אותו דבר?
אם עשיו הוא קרה ברית?
אבל...
לא.
זה מה שהרמב"ן מוכיח, שזה מוכיח לדורות הבאים, שכל
ה... לא היה ברית, לא היה התחייבות. הוא אמר שהחטא של החשמונאים היה שהם כרתו ברית עם הרומאים. זה לא היה בסדר, זה לא היה שום סיבה. הם נלחמים עם היוונים, אז הם הולכים לבקש עזרה מהרומאים. למה? ראית שהשם עשה לך ניסים בלי הטובות של הרומאים. באמת הרומאים עזרו לנו אי פעם. בהמשך הרי היו הרבה מלחמות עם היוונים. אחרי שיהודה עשה את זה, יהודה במלחמה הבאה נהרג בעצמו. אחר כך יונתן ילחם עם היוונים, הרומאים לא עזרו. יונתן בעצמו נפל בידי היוונים, הרגו אותו, גם לא שמענו שהרומאים התערבו. אחר כך שמעון ילחם איתם, גם. אחר כך יוחנן, הבן שלו, גם ילחם עם היוונים. אף פעם היה הרומאים לא קיימו פסיק אחד מכל מה שהתחלפו. מן הבא בידו מנחה, יאמר כי עשה מנחה מאשר עמו, כי אושרו היה צון ובקר ומהם שלח, כי בדרך היה ואיננו מקום לשלוח לו כלי כסף וכלי זהב ומגדנות. מרש"י, נראה לי כתוב שהוא שלח לו מן הבא בידו, מרש"י כותב, כשהוא יש לו רש"י, תסתכלו מה הוא כותב על מן הבא בידו. כן, אז לזה הרמב"ן חולק, הוא אומר שמן הבא בידו זה הדברים ששייכים לו, אבל לא שהוא כסף או מרגליות. לרווח תשימו בין עדר ובין עדר, כדי להסביר עינו של אותו רשע ולטבעו, כמו שמשום תמיהה, על הדורות. וסברו בראשית רבה שיש בזה רמז. אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אם יהיו צרות באות על בניי, לא תביא אותם זו אחר זו, אלא הרווח להם מצרותיהם, שיהיה רווח בין צרה לצרה, שלא יבואו כמה צרות ביחד. עשה רמז שיהיו המיסים והרמוניות שיגבו בני עשיו מזרעו ברווח והפרש בין זו לזו. החפרה פניו במנחה, ותל רוגזה. וכן, בחופה ובריתכם את מוות, לא תוכלי כפרה, ונראה בעיניי שכל כפרה שאצל חטא ואבון ואצל פנים, חפרה פניו, כולם לשון כינוח ועבריים. ולשון ארמית ובהרבה מקומות, באי לחיפור הידם, לנקות הידיים. וגם בלשון מקרא, נקראים המזרקים, כפורי זהב על שם, שבהם מקנה החדה בשפת המזרק. לשון רבנו שלמה, כוונה לרש"י. וכן אמר אונקלוס, אנחינה לרוגזה. אם כן יהיה פירושו, כחשב יעקב בליבו, חפרה פניו. והכתוב מגיד לנו זה, כי איננו ראוי שאמרו השלוחים לעשות ככה. לא שהם אמרו לעשיו, אולי החפרה פניו, אבל זה מה שיעקב חשב. וכן פרש רבי אברהם, אבן עזר, ואיננו ישר בעיניי שיזרח כתוב להגיד לנו אתה מחשבתו זאת, וידועה בכל שולחי מנחה, שכל מי ששולח מנחה הוא רוצה לרצות את השני, לא צריך להגיד את זה. ועוד שאם כן, היה ראוי שהזכיר הכתוב זה בתפילה, והנה גם הוא אחרינו, כי חשב החפרה פניו, כי אתה לא הוסיף על הצבאי, אבל הנכון כי אתה הוסיף לפרש להם שיאמרו הנה גם הוא אחרינו בלשון כבוד, כי לשון זה גם הנה עבדך יעקב אחרינו, והקדים אותנו לפניו לתת כופר נפשו על ראותו פני כבודך במנחה הזאת. כאשר יתנו העבדים כופרם, לתת להם רשות לראות פני המלך. לא שזה כפרה על חטא, אלא הוא מעריך את זה שהוא עושה לטובה שהוא מוכן לראות אותו. כן, כמו שאנחנו שומעים כל פעם, שדורשים שנעשה מחוות כלפי הפלסטינאים כדי שהם יסכימו לדבר איתנו. וזאת דרך מעלה מירתוננו ובה החפרה פניו כדרך ואיש חמאס יחפרנה. ייתן כופר על החמה. ולשון כינוח בכפור ובכיפור איננו לשון קודש, רק לשון ארמית. לכן הוא לא מקבל את הפירוש של רש"י. לשון בכיפור יד. וכן כפורי זהב שם המזרקים בבבל, כי לעולם לא תבור כפרה בחטא, אבל יאמר לכפר על נפשותיכם, לכפר עליו ולסלח לו על נפשו, לא שהכפרה היא ניגוף של החטא, אלא הכפרה היא סליחה על העוון. וכולן מלשון נתנו איש כופר נפשו שהוא פדיון. והוא לן בלילה הוא במחנה, יאמר שלא בא באוהלו בלילה הוא, אבל לן במחנה עם עבדיו, ואם הרועים בצון, ערוך כאיש למלחמה. בן יבוא אחיו בלילה ויעקב בו. אז יעקב כן התכונן למלחמה. ויקח את שתי נשיו את שתי שפחותיו, אין מוקדם ומאוחר בפסוק זה, להצלה, אבל אמר שאסף נשה ושמורתיו וילדה בצפת הנחל, ועבר הוא לבדו את מעבר יבוק לראות אם גברו המים, ושב הוא לקחם עמו כולם כאחד, ויעבירם את הנחל, ואחרי כן ויעבר את השולו, מחנהו ורכושו. ויוותר יעקב לבדו ששכח פרחים קטנים, וחזר עליהם לשון רש"י, הדרך הפשט ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבירם עמו, ויעבר את השולו בציווי, כי חזר וציווה שיעברו לפניו, ונשארו אחרים. והיה וקיש עמו והתעבר, מלשון אבק. כך פרשו מנחם, לשון אבק, שמעלים אבק ברגלי. ולי נראה לשון והתקשר, לשון ארמי הוא בתר באביקו בן. כלומר, לשון כמו חיבוק. ואביקו להם מבק. זה לשון רש"י. ואביקה ולשון חכמים, חביקה, שימשו בה הרבה. כשנאבקים אחד עם השני מקרוב מאוד, אז כאילו כל אחד תופס את השני, זה נראה כאילו מחבק אותו. אב קטה התבע דרגש איול, דרגש איולה ואפוקי באב קטה, זה בארסה דצלה. סנהדרין, יש שם פרק שני. וכן אבוקה בלשונם בעבור היותם מעצים דקים, חגורים וקשורים יחד. אבוקה של לפיד. שיש כמה עצים שקושרים אותם. כי החטא תכבד בלשונם והקלו אותה לאלף. אתה צריך להגיד, ויחבק איש עמו, והיה קשה להם לבטא חטא, אז הקלו את זה לאלף. פעמים רבות יבליעו החטא בארמית, תותח במקום תחותח. מסותה, כן, במסותה, מה זה? מרחץ. במקום מסחותה, מסחותה מקום שמתנגבים, כן. אז קיצור את זה למסחותה. עשית, חסית. ואפשר שיהיה ויאבק ויחבק, כמו ויחבק, כי אולי כן לשון מצינו ברודים עמוצים כמו חמוצים לשון חמוץ בגדים, ואמרו המפרשים כי וארוזים במרקולתך, זה ביחזקאל, כמו וחרוזים, מין צברך וחרוזים, וכן אמרו במילת ותעל לצאו, שקוראו כמו ותחל לצאו, מהופך מין ותיל חצאו. זה מבלילה, דור שהיא רחצה על שמשון להגיד לה, ושם מעודת אונקלוס שאמר וישתדל, במקום ויאבק, וכך תרגם וכי יפתה הרי ישדל, יחבק וינשק שהוא דרך הפיתוי, או שלא מזדמה לו לשון ועשהו עניין תחבולה, כי כל השתדלות תחבולה וברור עניין, בראשית רבה מי נתמלא אבק, האיש שהיה עמו, כדברי מנחם, והוא הנכון, ויער כי לא יכול לו, איך זה שמלאך לא מצליח לנצח בן אדם, מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו, זה לא ייתכן שמלאך לא ינצח אדם, ועל כן לא יכול לו המלאך להזיקו, כי לא הורשע רק במה שעשה עמו להקה כף ירחו. כלומר, מה שהמלאך לא הצליח, כי הוא לא קיבל רשות. אם היה לו רשות משמיים, הוא היה יכול להרוג את יעקב. ואמרו בבראשית רבה, נגע בכל הצדיקים שעתידים להיות ממנו. זה דורו של שמד. והעניין כי המאורה כולו רמז לדורותיו, שיהיה דור בזהו של יעקב, יתגבר עשיו עליהם עד שיהיה קרוב לקרקע בצתן. קרקע בצתן, הכוונה להרוס את היסוד שלו. בצד זה כאילו ההתחלה של האפרוח, אז להרוס את כל הקיום היסודי שלו. והיה זה דור אחד מימי חכמי המשנה, כדור של רבי יהודה בן בבא וחבריו, עשרה הוגי מלכות, כמו שאמרו, אמר רבי חייא בר אבא, אם יאמר לי אדם, תן נפשך לקדושת שמו של הקדוש ברוך הוא, אני נותן, ובלבד שירגוני מיד. אבל כדורו של שמד, איני יכול לסבול מה שעבר עליהם. ומה היו עושים בדורו של שמד? היו מביאים כדוריות של ברזל, כדורים, מלבנים אותם באור, ונותנים אותם תחת שכם. קושרים את זה תחת בית השחי של האדם, כן, כדורי אש מלובנים, כדורים מלובנים באש, ומסיעים נפשותיהם מהם, ואז האדם לאט לאט מת מייסורים. כן, וזה היה הדור של השמד, כן, שעברו דברים מאוד קשים ועמדו בזה. כן, ורבי חייא בר אבא אומר שלהרג אני מוכן, אבל לעבור ייסורים כאלה אני לא יודע אם יש לי כוח. ויש דורות אחרים שעשו עמנו כזה ויותר רע מזה. רמב"ן מתכוון מעשה הצלב וכל מה שעבר על יהודים. והכל סברנו ועבר, סבלנו ועבר עלינו כמו שרמז ויבוא יעקב בשלם. למה זה תשאל לשמי? אמר אין לך בידיעת שמי תועלת, כי אין הכוח ויכולת בלתי לשם לבדו. אם תקראני לא עיניך, מה אתה רוצה את השם שלי כדי לקרוא לי באיזו הזדמנות שאני אבוא לעזור לך? אני לא יכול. וגם מצרתך לא הושיח, אבל אתה אברך אותך כי כן צובט. זה לא פירש שכתוב הברכה, כתוב ויברכה. והקרוב מה שאמרו רבותינו שהודה לו על כל הברכות שם במקום ההוא על כוחו. כי לא רצה יעקב להמתין לו עד בית אל. כן, כי בהושיח כתוב ויסר אל מלאך ויוכל, בכה ויתחנן לו, בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו. כן, אז הפירוש שם, שהמלאך אמר לו, תחכה שנגיע לבית אל, ושם אני אתן לך את הברכות. ויעקב משהו לא מסכים. עכשיו, ואז הוא קרא לו ישראל, ואנחנו רואים כשיעקב הגיע לבית אל, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא יעקב יאמר שמך, כי עם ישראל. כן, אז הוא אומר שעל זה היה המאבק, מתי הוא יוותר על הברכות, מיד או אחר כך, וכאן יעקב עמד שזה יהיה מיד, כן.
מה המשמעות
של
זה, שזה מיד
או
אחר כך?
אני חושב שבדבר של, כשיש לנו זכות, אז זה שבא מישהו ואומר, אחר כך אני אסכים. אם אתה מסכים שזה שלי, אני רוצה עכשיו לשמוע. כשאני שומע אחר כך, אז אני שומע כאן התחמקות. ואתה רוצה לברוח, לא לתת את זה. אם זה אמת שאני הבכור, וצריך לה... והברכה מגיעה לי, למה אתה לא מודה על זה כעת? למה אחר כך? זה כאילו, בזה שאתה מבטר, אתה מודה שזה לא כל כך מגיע לך.
עכשיו אחרי שיעקב נאבק לעולם
יכול להיות שזה היה בגלל דרכי שלום. בכל זאת צריך להבין ש... עשיו הוא אחי. ואם הוא יהרוג את עשיו, נניח שהוא ילחם איתו ויהרוג את עשיו, מה זה יעשה להורים שלו? ואיך הוא ירגיש? שהוא כמו קין שהרג את הבל. הוא לא רוצה. הוא מעדיף שהכל ייגמר בשלום. זה לא אויב מבחוץ ש... הוא רוצה להרוג, אני אהרוג אותו וזהו, ואחר כך אין לי שום נקיפות מצפון. כאן זה אח שלו. מה שהוא יעשה זה לא יהיה טוב. כל מלחמות אחים, אין בהם אף פעם ניצחון. ניצחון זה גם הפסד. אם חלילה הרגת את האחים שלך וניצחת, זה מלווה אותך אחר כך. זה לא ניצחון אמיתי.
אז למה הרמב"ן אומר שאתה צריך ללמוד מהמלחמה הזאת של יעקב? זה כל המלחמת אחים.
לבדוק כל מיני צורות. אם אתה יכול לצאת בשלום, אז עדיף לצאת בשלום. אם אין ברירה, צריך להילחם, אז תילחם. הוא אומר כאן שהוא התכונן למלחמה, אבל הוא לא רצה את זה.